אולי כמה דקות בהתחלה נפל לי איזה אסימון בימים האחרונים. נוגע לאחד הדברים, לדברים שדיברתי באחת הפעמים הקודמות. סתם זה משעשע. אולי יעניין אתכם. דיברנו על פונדמנטליזם. וניסיתי להגדיר את המושג פונדמנטליזם במובן הפילוסופי, לא במובן הפרקטי, קיצוניות, לא יודע, פנאטיות כזו או אחרת, אלא מה שורשו הפילוסופי. אז דיברנו על זה שזה איזשהו ייאוש מהרציונליות וזיהוי של אמת עם ודאות, אבל בעצם בסופו של דבר מדובר ב... בהשעיית החשיבה הביקורתית, כן? באיזשהו אמון במקור ודאות כלשהו, עליון כלשהו. יכול להיות כמובן הקדוש ברוך הוא, אלוקים, או אפילו נושאי דברו למיניהם. גם שם יכול להיות שהאמון בהם הוא פונדמנטליסטי, או הערכה, שזה כמובן לא קשור לפונדמנטליזם. הערכה או כן, כיבוד דעות של תלמידי חכמים. אז ואמרתי שיש פונדמנטליזם קיצוני ופונדמנטליזם פחות קיצוני, אבל שורשם הפילוסופי הוא אחד. בעולם היהודי בדרך כלל הפונדמנטליזם לא מגיע לקצרות של כן שמוצאים אצל המוסלמים. דיברנו קתולים, סונים, שיעים, זאת אומרת יש נקודות השוואה, את כל זה עשינו. אני רק רוצה לדבר על נקודה מעניינת אחת שפשוט נפל לי האסימון לפני איזה שבוע או משהו כזה, אז יכול להיות שזה מעניין. לפני כמה חודשים היה איזה מכתב במייל ממוטי יוגב, החבר כנסת של מהבית היהודי, שבו הוא מחה נגד סעיפים מסוימים בחוקה שבנט רצה להעביר, וממש זה לא דמוקרטי כי זה נותן לו סמכויות דיקטטוריות וכולי, והמליץ לשלב את חברי הכנסת של תקומה, איכשהו, לא משנה, היו שם כמה דברים נוספים. אבל אני כתבתי לו בחזרה שלדעתי יש איזושהי סתירה בדבריו, כי מפלגת תקומה היא לא דמוקרטית. אז אם הוא שואף ליתר דמוקרטיזציה של הבית היהודי, אז נדמה לי שזה לא, זה לא משתלב עם הרצון לשלב שם את תקומה. ומעבר לזה, אמרתי לו, אני נכנס לפוליטיקה, אבל אני רוצה להדגים משהו שהוא לא קשור דווקא לפוליטיקה, לכן זה לא... אמרתי לו מעבר לזה שנדמה לי שהוא וחבריו לדעה, נגיד שטבון, אולי יש עוד, אני לא יודע, אני אפילו לא זוכר כל כך את הרשימה, הם סוס טרויאני בתוך הבית היהודי, כי הם בעצם בעלי השקפה של תקומה והם רצים במסגרת הבית היהודי. זאת הטענה. אז כיוון שזה התפרסם והגיע לכיפה ולא יודע, אני שם, זה היה... זה מאוד משעשע מה שקרה שם, לא משנה. אז קיבלתי כל מיני תגובות, בין היתה תגובה של מוטי יוגב עצמו. והרבה אנשים אמרו לי, תשמע, זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר, כי האנשים האלה נבחרים בקולותיהם של מצביעים, שחושבים שזה מה שמייצג אותם, ובבית היהודי יש כל מיני סוגי מצביעים, יש מצביעים שמאמינים בדרך הזאת, יש מצביעים שמאמינים בדרך אחרת, וכל ככה מצביעים, זאת הנציגות שנוצרה, מה הבעיה? זו דמוקרטיה במיטבה. מכיוון שאני חושב שבאמת מדובר באנשים ישרים, אמיתית, אז לכן ברור לי שהם פשוט לא מבינים פה נקודה מתמטית פשוטה, ואני רוצה להסביר אותה בקצרה. נגיד ש... הטענה היא כזאת, יש אפקט מובנה או עיוות מובנה בשילוב בין מפלגה דמוקרטית ולא דמוקרטית. האפקט הזה מוביל בהכרח לתת ייצוג של החלק הדמוקרטי. איך זה עובד? נגיד, ניקח את הדוגמה של תקומה והבית היהודי. אז תקומה מתנהלת, זאת אומרת, הנציגים, החברי כנסת, ממונים על ידי ועדת רבנים. אין פריימריז או משהו כזה. וגם ההחלטות שם מתקבלות כנראה דרך, על ידי ועדת הרבנים הזאת. עכשיו, מה עושה מצביע תקומה מן השורה שמחפש דרך להשפיע? מתפקד לבית היהודי כמובן, כמו ששם יש פריימריז, יכול להצביע.
הולך ללמוד
לרבנות. בסדר, כן, לא, וזה לא יעזור, כבר תפוס, יש תקרת זכוכית. אבל הוא מתפקד לבית היהודי והוא משפיע דרכו. נכון? זה בעצם מה שקורה. עובדה שבין מצביעי הבית היהודי יש הרבה אנשים שהם בעצם בעמדות של תקומה. נגיד, אם היו מעמידים למבחן שאלות שלגביהן יש ויכוח בין שני האגפים האלה, הרבה ממצביעי הבית היהודי היו מזדהים עם העמדות של תקומה, של רבני תקומה, זה ברור. כולל חברי הכנסת שלהם גם, חלק מחברי הכנסת של הבית היהודי. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, בואו נסתכל עכשיו באופן, נקח דוגמה מספרית. נגיד שסך הכל חברי הכנסת של הבית היהודי פלוס תקומה עם 20. נגיד, רק סתם בשביל הדוגמה, אוקיי? מתוכן נגיד ש30% מאמינים בדרכה של תקומה ו70% בדרכו של הבית היהודי. בסדר? עכשיו, 6 חברי כנסת מגיעים לתקומה, לפי האלקטורט שלהם, נכון? זה הייצוג העולם. 6 חברי כנסת שלהם יהיו ברשימה. מבין ה-14 האחרים, הם נבחרים בפריימריס, נכון? באופן דמוקרטי. ובפריימריס האלה יש 30% ממצביעי תקומה. כי הם כולם הרי התפקדו לבית היהודי, אין להם מה לעשות בתקומה, אין להם שום השפעה שם. זאת אומרת ש30% מה-14 חברי כנסת הנוספים, 4.2 זה יוצא, גם הם בעצם חברי כנסת שמייצגים את העמדות של תקומה. ואז מה שקורה זה שיש 10.2 חברי כנסת מתוך 20. המפלגה שזוכה לתמיכה של 30% מקבלת ייצוג של 51%. התוצאה היא תוצאה נורא פשוטה. אם שיעור התמיכה במפלגה הדמוקרטית הוא פי, אז הייצוג שלה יהיה פי בריבוע. פי זה שבר בין 0 ל-1. זאת אומרת, אם זה 0.7, 70%, פי בריבוע זה 0.49. זאת אומרת, 49% הם מקבלים, 51% תקבל המפלגה לא דמוקרטית. בסדר? עכשיו, במבט ראשוני נהיה בסדר, שירוצו לחוד. למה? אם אנחנו פותרים, זה לא פותר שום דבר. הבעיה לא נוצרת מזה שהם מחוברים. גם אם ירוצו לחוד זה אותו דבר. גם אם ירוצו לחוד, אז הם יכניסו 6 חברי כנסת, כי המצביעים שלהם, פחות או יותר, זה האלקטורט שלהם. בפריימריז של הבית היהודי, ימשיכו להתפקד ההם, יכניסו עוד 4 ומשהו חברי כנסת מתוך ה-14, וזה עדיין יהיה כך.
גם במפלגות אחרות היה טענה נגד גורמים.
נכון, פייגלין למשל. אותו דבר, זאת אותה טענה.
הלוגיקה הייתה צריכה להיות שהמתפקדים של תקומה, שהם אנשים הגונים, לא ייכנסו למפלגה אחרת.
כן, כן, נכון, אני אומר, ברור. אם זה היה קורה, אז לא הייתה שום בעיה, אני מסכים.
מה שהנהגת ש"ס הייתה צריכה להורות למצביעים שלהם, שילכו להתפקד למפלגות אחרות.
נכון, בדיוק.
ויכניסו עוד.
ואז בעצם מה ש... גם פייגלין זה אגב אפקט דומה.
בבחירות הם מצביעים של ש"ס,
ובהתפקדות. נכון. פחות, אגב, אצל פייגלין זה פחות חמור, כי האלטרנטיבות, עוד רגע אני אסביר. אז בעצם מה ש... שימו לב, מה שיוצא כאן זה בכלל לא קשור לשילוב ביניהם. עצם קיומה של מפלגה לא דמוקרטית על המפה מביא לתת ייצוג של מפלגה דמוקרטית. לא קשור לשאלה אם הם הולכות ביחד. כן, שיש
מתפקדים מפלגה אחרת.
נכון. ובסך הכל, בטח כשיש מפלגות דומות, אז זה מתבקש שמצביע שרוצה להשפיע. ועוד פעם, אני באמת חושב שהם אנשים אגונים. לדעתי זה יבנה פשוט. אנשים שבאמת רוצים להשפיע בדרכם, אין להם מה להשפיע בתקומה. מה הם עושים? מתפקדים לבית היהודי. והם באמת ובתמים מרגישים שמה הבעיה? זה דמוקרטיה, הם חלק מזה, הם מצביעים לנציגים והכל בסדר. הם רק שכחו שהתקומה מקבלים ייצוג שהוא לפי האלקטורט שלהם בסקרים. זאת אומרת, בסקרים כשישאלו אותם במי הם תומכים, הם תומכים בתקומה. ישאלו אותם, נגיד, תקומה מול הבית היהודי. ואז מה שקורה זה שמקבלים ייצוג לא כפול, אבל משודרג. אוקיי? נגיד שהתמיכה שלהם מאוד מאוד קטנה, השדרוג הוא פי 2. בדיוק פי 2. אם התמיכה היא 1, אז כמובן אין שדרוג, כי יש רק מפלגה אחת. זה לא שתי מפלגות בכלל. אז בעצם יוצא שיש פה איזשהו עיוות מובנה מעצם קיומה של מפלגה לא דמוקרטית על המפה. בלי קשר לשאלה אם הן רצות ביחד או לא. תחשבו בארצות הברית. כן, משטר דו-מפלגתי פחות או יותר, אוקיי? נגיד שלדמוקרטים יש אחוז תמיכה בציבור של 30%. אוקיי? הם מייאש, נכון? אין שום בעיה. הם פשוט צריכים להפסיק להיות, להתנהל באופן דמוקרטי דרך פריימריס, להתפקד לרפובליקנים, הם מקבלים 51% בסנאט ובקונגרס. 30 יוצא בדיוק 51, זה החשבון. אוקיי? זאת אומרת שבעצם יש פה איזשהו תת ייצוג מובנה בגלל קיומה של מפלגה לא דמוקרטית. מה? שם כולם מצביעים לכולם, נדמה לי, נכון? אז זה לא קורה. זהו. שם זה לא קורה, זה מה שאני אסביר עכשיו. אצלה, מה שקורה, אם באמת אנחנו מדברים, כן, לא צריך להתפקד, כן, כן, לא צריך להתפקד, אין התפקדויות, כן, אין התפקדויות, כולם מצביעים, זה מערכות בחירות,
זה לא כמו אצלנו,
לא, זה פותר את הבעיה אגב, זה פותר את הבעיה, אם באמת יש לנו שתי מפלגות דמוקרטיות, אין בעיה, כי כל אחד יכול להכניס את הסוסים הטרויאניים לשני, בסך הכל להישמר פחות או יותר הייצוג ההוגן. נגיד ברמה ש... בהנחה שהאי הגינות שווה לשני הצדדים, בסדר? או אי הגינות או אי ההבנה המתמטית. בוא נהיה יותר...
לא כשיש 20
מפלגות. אותו דבר, מה זה משנה?
כולם יצביעו...
כולם דמוקרטים. בהנחה שכולם דמוקרטים אין בעיה, ברמה העקרונית, עוד פעם. אם כולם דמוקרטים, אם כולם לא דמוקרטים גם אין בעיה. הבעיה היא רק מתי שיש על המפה מפלגה לא דמוקרטית. בלי שום קשר לשאלה אם היא רצה. זה בכלל לא משנה. קיומן של מפלגות לא דמוקרטיות בהגדרה מביא לתת ייצוג. בסדר? אלא אם כן, כל מצביעים ממש אגונים ולא מתפקדים לשום מפלגה אחרת, בסדר. בהתנדבות הם יכולים לשמור על הייצוג ההוגן, אבל זה תלוי בהתנדבות שלהם.
אז זה קורה גם בין הליכוד לבין...
פייגלין.
מה? לא.
תקומה. ליברמן.
ליברמן.
כן, נכון. אז, אז, אז באמת, אז מה שיוצא בעצם זה שיש איזשהו יתרון מובנה להיותך לא דמוקרטי. הפתרון, כמה פתרונות אפשר לשוב עליהם? או לאסור פריימריז על כל המפלגות, או לחייב את כולם פריימריז. זאת אומרת, אם יש, אם כולם הולכים פריימריז, עוד פעם האפקט נופל. או שמפלגה יכולה להגדיר נציגים מסוימים לא יוכלו לרוץ במסגרתנו. נציגים. אז בתוך ה... מתפקדים שלהם יהיה אחוז, אבל לא יהיה להם למי להצביע. נגיד, למרות שיש גוונים כמובן, אבל בגדול, אלה, זאת אומרת, אתה חייב לסייג את הדמוקרטיה שלך אם אתה רץ במקביל עם מפלגה לא דמוקרטית. אחרת פשוט נוצר עיוות. עכשיו תראו דבר חביב, סתם, זה משעשע באמת ברמה הפוליטית. אחד הסעיפים, הסעיף העיקרי, זה שבנט רצה להכניס אחד משוריין שלו לכל חמישייה. נכון? מה יוצא? נגיד אותם את חברי כנסת, ניקח את הדוגמה שנתתי קודם. כמה? ארבעה. כמה חברי כנסת מקבלים תקומה מהעיוות הטרויאני? מהסוס הטרויאני? ארבעה? 4.2. נכון? אז בסך הכל הוא מקזז בחזרה, הוא מחזיר אותנו לייצוג הוגן. לא משנה, אבל ההתקוממות שם הייתה נגד זה. הם חששו שהוא הכניס אנשים שם עם הכיוון שלהם. עכשיו, כל הרעיון, אני הייתי אומר, טוב, אם אתם רוצים את זה, אתם הייתם צריכים לדחוף לחוקה כזאת. זאת אומרת, הרי זה מה שמתקן עיוות שאתם עצמכם יצרתם. טוב, אז זה רק אנקדוטה. מה אני רוצה בעצם לומר כאן? הטענה היא למעשה, כשיש אחוז חסימה, זה גם משתנה. יש שם דברים מאוד מעניינים בתורת משחקים. אגב, אפשר לעשות פה חשבונות מאוד מרתקים. הלקוח היחסי, מה יוצא כשיש מפלגות כאלה, אחוז החסימה מכניס עוד אלמנט לא טריוויאלי, כי המפלגה הלא דמוקרטית, נגיד עם השיעור התמיכה בה נמוך, מקבלת שדרוג כפול. את גם חברי הכנסת שלה נכנסים בזכות זה שהיא חלק מהמפלגה הכללית, וגם היא עוברת את השדרוג של הסוס הטרויאני. וכאן כמובן הם צריכים לרוץ ביחד. אם לא רוצים ביחד, אז החלק הראשון לא קיים, רק החלק השני. אוקיי? אז יש פה כל מיני דברים מאוד מעניינים. אבל לענייננו, אני חושב שהדבר הזה מייצג, משקף משהו שקשור להרבה מהדברים שדיברתי עליהם אז. ותחשבו על האיסלאמיסטים שנמצאים באירופה. זאת אותה תופעה. זאת אומרת, בעצם, אנשים שמגיעים מחברה או ממדינה או ממקור לא דמוקרטי, נכנסים לתוך מסגרת שבנויה על פלטפורמה דמוקרטית ומבקשים חלק הוגן בתוכה. עכשיו, מה שקורה, נגיד, באום, אני לא יודע איך קשה לחמת את זה, כי אין כל כך פורום, לא כמו הכנסת, אבל נגיד, בשיח העולמי, בעיתונות, באום, באיפה שאתם רוצים, נוצר פה איזשהו על ייצוג של הצד הפונדמנטליסטי, או תת ייצוג של הצד הפלורליסטי, או הדמוקרטי. מבינים? אותו דבר בהקשר של הפלסטינאים, נגיד, ואנחנו. הרבה פעמים יש תחושה לא נוחה מזה שיש איזשהו כלל לא כתוב כזה שערבים ישראלים לא נכנסים לממשלה. כנסת הם רצים, יכולים להצביע, לממשלה לא מצרפים אותם. זה א' ב' בעיניי. מי היה רוצה שבמסע ומתן בינינו לבין הפלסטינאים, בשני צידי השולחן ישבו פלסטינאים, והחליטו על גורלנו. עכשיו זה נכון, זה מוגזם כמובן, אבל יושב אחוז של פלסטינאים מצד אחד, מצד השני שהוא רק פלסטינאים, כי הם הרי לא מאפשרים למתנחלים להקים מפלגה ולרוץ במסגרתם. לא, הם לא דמוקרטיים במובן הזה, ואצלנו יש דמוקרטיה, וזה יוצר עוד פעם תת ייצוג. אז מי רוצה ששני פלסטינאים משני צידי השולחן יחליטו על גורלו? אבל אתה לא יכול לשלול מהם את זכויות האזרח. קשה לפחות לקבל טענה כזאת במדינה דמוקרטית, אבל אני בהחלט יכול להבין שמפלגות לא רוצות לצרף אותם לקואליציה ולממשלה. מה הבעיה בזה? אני שמע, זה בדיוק אותו עניין. אז בעצם זה אוסף של תופעות שמשקפות את היתרון המובנה שיש לפונדמנטליזם נגד פלורליזם. וכאן אני חוזר לנקודה שבה פתחתי, שבה עליה דיברנו אז. זאת אומרת, שיש משהו בתפיסה הפלורליסטית, פוסט-מודרנית, דמוקרטית, לא משנה, כל המגוון הזה שיש קצת הבדלים ביניהם, אבל ברמה העקרונית, יש משהו שלא מאפשר להתגונן או להתמודד מול פונדמנטליזם. אנחנו רואים עכשיו את חוסר העונים של העולם החופשי מול התופעות המזעזעות האלה שמתרחשות שם באיראק או בסוריה או בכל מיני מקומות כאלה. אני חושב שיש לזה איזשהו קשר, זה לא אותו דבר, אבל יש לזה איזשהו קשר, זה ביטוי מתמטי מעניין, לחוסר העונים שטמון מובנה בתוך הדמוקרטיה או בתוך הפלורליזם כשהוא מתמודד מול פונדמנטליזם. כי אם תחשבו על זה, נגיד מפלגה כמו תקומה, אני כמובן לא רוצה לשוות אותם לדעש, כן, זה לא חס ושלום, אבל הטענה שברמה הפילוסופית זה מתאים להגדרת הפונדמנטליזם, כמו שהגדרתי שם. כי מפלגה כזאת בעצם משעה את הביקורתיות של מצביעים ונותנת לרבנים או לאיזושהי ועדה, לא משנה, יודעי כל כאלה, להחליט מה שיהיה. זאת אומרת, אני לא מוכן, לא דורש לתת לי אפשרות להשפיע, לבקר, לחשוב, לשקול דרכה של המפלגה. לא, יש איזה יודעי כל כאלה שהם יחליטו. כך שברמה הפילוסופית מדובר פה במפלגה פונדמנטליסטית. לא, עוד פעם, לא רוצחים, אבל
באופן פרקטי, יש פה זו דוגמה לטעמי לפחות שהפילוסופיה והפרקטיקה לא מתחברות, כי יש כל כך הרבה ליקויים בכל הווריאציות השונות שכבר, אני לא יודע כבר, כאילו יש פה איזה ויכוח אפלטוני כזה שעוסק, תראה, הם פונדמנטליסטים.
לא, אני רוצה להבהיר.
מה, מרכז הליכוד זה קונסטטי של מישהו?
אני רוצה.
פייגלין, אותו דבר, זאת אומרת, זה בכל מקום יש לו את הליקויים שלו.
אתה לא הבנת אותי. אני לא מבקר בכלל את הפונדמנטליזם פה. לא ביקרתי את תקומה הזו שהם פונדמנטליסטים. מה שאמרתי זה שאם הם פונדמנטליסטים, זה מביא לתת ייצוג. ניסיתי להסביר...
לא, אני מבין, אני מדבר רק ברמת הייצוג, לא ברמת האידיאולוגיה. לא, ברמת הייצוג יש כל מיני סוגי עיוותים.
לא, בסדר.
הקיבוצים הם המשקל שלהם, וכל אחד...
זה סתם עיוותים לא מהותיים לשיטה. אז תתקן אותם, אין שם שום דבר מהותי לשיטה. פה זה מהותי לשיטה. בעצם היותך מפלגה לא דמוקרטית, אתה יוצר עיוות מובנה. זאת אומרת, מעצם היותך פונדמנטליסט, נגיד, עוד פעם, בהגדרה פילוסופית, אני רוצה להיזהר, כן, זה לא... אבל בהגדרה פילוסופית, בעצם זה שאתה מוסר את ההחלטות לאיזשהו גורם על כזה, לא לציבור, אתה יוצר חוסר יכולת להתמודד מולך, אתה צובר כוח. אתה יוצר חוסר יכולת להתמודד מולך. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בעייתי בשיטה. זאת אומרת, אני חושב שהפתרון היחידי פה, אם לא רוצים לסמוך רק על ההגינות, אני חושב שאם הרבה אנשים, אגב, כשיסבירו להם את זה, הם באמת יהיו אגונים ויעזבו. אני חושב שהרבה מהאנשים האלה באמת אגונים. הם פשוט לא מבינים שיש פה איזשהו עיוות. אני ראיתי את זה במכתבים שקיבלתי. אבל באופן עקרוני, אם רוצים לטפל בזה בצורה מסודרת, אז החוק צריך לאסור את זה. אין דרך אחרת למנוע את זה. זה נורא בעייתי קצת, אז החוק יכתיב למפלגה איך להתנהל. בסדר, אבל אחרת נוצר פה משהו נורא בעייתי. או, עוד פעם, או מגבלה אחרת. לא לתת לנציגים מסוימים לרוץ במפלגה, או לא משנה. אבל צריך איכשהו לטפל בזה, כי אחרת נוצר פה...
להכיל חיוב פריימריז על כל המפלגות, ולאפשר חוקות כאלה, כמו של בנט, מאשר... להתחיל לעשות דמוקרטיה
מתגוננת
כזאת.
לא, בסדר. אז אני אומר, מה שאני טוען זה לאו דווקא מה צריך לעשות, אלא מה שיעשה בהגדרה יפגע בדמוקרטיה. כי בלי, זה מה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת. זאת אומרת, בלי לפגוע בדמוקרטיה שלך, לא תצליח להתמודד עם פונדמנטליזם שמולך.
איך?
עכשיו, איך לפגוע בדמוקרטיה שם? מה?
לכפות על הדמוקרטיה.
כן, אבל זה גם פוגע בדמוקרטיה. זה גם פוגע בדמוקרטיה. זאת אומרת, אתה חייב איכשהו לסייג את מידת הדמוקרטיות שלך, או הפתיחות שלך, כן? להיות קצת פונדמנטליסט, נקרא את זה במובנים האלה, כדי להתמודד מול פונדמנטליזם. זאת אומרת, אחרת זה לא הולך. ותמיד הפונדמנטליסטים הנרדפים מוחים בשם פגיעה בדמוקרטיה. זה קורה באסלאם באירופה, וזה קורה אצל יוגב ושטבון בבית היהודי, וזה קורה אצל הפלסטינאים בממשלה. זאת אומרת, שלא מכניסים את הממשלה. כולם. זה אותם אנשים שמוחים כנגד פגיעה בדמוקרטיה, ובצדק אגב. נכון, יש פה פגיעה מסוימת בדמוקרטיה, אבל היא נובעת מזה שאין דרך אחרת להתמודד מול פונדמנטליזם. אז אני חושב שזה אפקט מאוד משעשע, שרואים ביטוי מתמטי, נקי, יפה, איך פלורליזם פשוט נכשל באופן מובנה מול, מול פונדמנטליזם. זאת אומרת,
יש דוגמה יותר בולט של כשהפונדמנטליסטים הם ביטלו את הדמוקרטיה, הם השתמשו בכלי, נבחרו, ואחרי זה ביטלו, הנאצים, הם
נכון? אני פעם חשבתי לרוץ ל...
נכון, הם הצליחו, נבחרו, קיבלו אפילו לא רוב, הצליחו לבטל את הרכב.
אני קיבלתי, אני חשבתי פעם לרוץ בבר אילן לאגודת הסטודנטים בשביל לסגור אותה. הרי אף אחד לא מצביע, הם כולם בטלנים שם, מה, זה סתם מוסד מיותר. אז מה הבעיה? אז לוקחים, במחלקה לפיזיקה היו 10 סטודנטים, הרי אין, אף מי הולך ללמוד פיזיקה. אז 10 האלה זה בטח יותר ממי שמצביע לאגודת הסטודנטים בכל האוניברסיטה, כי אף אחד לא מצביע שם. אז נלך 10, נבחר, נסגור את המוסד הזה וזהו. נחסוך כמה עשרות שקלים של תשלום לאגודת הסטודנטים לפחות. אוקיי. טוב, אז זה רק שעשועים פוליטיים, אבל נדמה לי שמאחורי התופעה הפוליטית הזאת יושב משהו שהוא יותר יסודי מאשר אפקט פוליטי. וזו נקודה שאני חושב שחשוב להבין אותה. זאת יש פה איזושהי נחיתות מובנית במאבק מול פונדמנטליזם. ועל זה דיברתי בהקשר ההוא בכל מיני, מכל מיני זוויות אחרות. אבל כאן אני חושב שרואים את זה בצורה מאוד, מאוד נקייה. אוקיי, נחזור לענייננו. אז רב דליה התחיל בשלושה מקורות של ההלכה, כן, בעמוד י' ג', הוא התחיל בשלושה מקורות של ההלכה, והוא מדבר על, על מקרא, סברה והלכה למשה מסיני. דיברנו על זה שבעצם עצם החלוקה לשלושה מקורות היא כבר איזשהו סוג של חשיבה מודרנית. דיברתי, הזכרתי, אם אתה זוכרים, את הספרים על קל וחומר ועל מידות הדרש שהם כולם של רבני המזרחי. זאת אומרת, אף אחד לא כתב ספרים בנושאים האלה שהוא לא בעולם הקלאסי, כן? אז זה השתנה, כמו שאמרתי, אבל ככה היה פעם לפחות. אז גם כאן, החשיבה הזאת, הרפלקסיה הזאת, שבן אדם מסתכל על עצמו ושואל את עצמו, מה המקורות שמהם ניזונה המערכת שבה אני עוסק? זה עצמו סוג של חשיבה שהיא חשיבה מודרנית. זאת אומרת, זה לא משהו שאופייני ללומד מסורתי. אמרתי שהרמב״ם בעניין הזה קצת חריג, אבל בסדר, הוא באמת לא היה לומד מסורתי. אז לכן אני חושב שזה לא מפתיע. אז כאן, עכשיו הוא מתחיל לעסוק בראשון, וזה המקרא, בפרק ב' בעמוד י' ד', אחרי זה בדף עמוד ת' ז' יש את הסברה, אחרי זה בד' זה דרשות, הדרשות זה בעצם, מבחינת שלושת המקורות האלה, הדרשות זה כנראה חלק ממה שהוא קורא מקרא. אנחנו רואים מקרא, סברה והלכה למשה מסיני, זה משהו בין מקרא לבין סברה, אני לא יודע, אולי. זה הדרשות, ואחרי זה מידות שהתורה נדרשת בהן, זה המשך של הדרש, ובסוף בדרבנן נקרא אסמכתא, זה כף ח', דברי סופרים, והלכה למשה מסיני, זה פרק ח' בעמוד למד ד', זה הלכה למשה מסיני. אז בעצם המשך הפרק מפרט את שלושת המקורות האלה, של המקורות ההלכתיים האלה. משהו שמקביל קצת למה שאלון קורא מקורות רישומיים, נדמה לי. טוב, אמרנו ששני המקורות, אני קורא עכשיו בפרק ב', אמרנו ששני המקורות הראשונים והעיקריים להלכות הם המקרא והסברה. המקרא הוא מה שאנו מוצאים בתורה שבכתב. לכאורה אין צורך בזה למסורת. מה שכתוב, כתוב. אך אין הדבר כן. התורה כתובה בסגנון מיוחד במינו, שאין דומה לו. מחד, התורה כתובה בצורה ספרותית. היא מדברת בלשון של פרוזה, מליצה ופיוט, כמי שמוסרת רעיונות יפים ועמוקים. עוד פעם, אפשר להעריך בצורות שונות את איכותו הספרותית של הטקסט המקראי. אני לא בקי גדול בזה ולא מרגיש שיש לי עמדה ברורה בעניין הזה. אני לא בטוח שאני מגיע עד למליצות שלו. אבל דבר אחד אני חושב שמאוד ברור שהוא צודק, שהתורה לא כתובה בצורה של קודקס יבש. זאת אומרת, גם אם אתה רואה את זה כספר חוקים, דיברנו, אני חושב על זה, שרשי הראשון בתורה ושואל למה התורה לא התחילה, למה רבי יצחק, למה התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם? כשההנחה היא שבעצם תמציתה של התורה זה ציוויים. זאת בעצם הייתה ההנחה, אחרת מה השאלה? זאת ההנחה בשאלה הזאת שבעצם התורה זה ציוויים. כל מה שלא ציווי טעון הסבר. למה זה מופיע שם? בסדר? אבל גם החלק הציווי, נגיד החודש הזה לכם ראש חודשים, לא כתוב בשפה, אוקיי, ראש חודש נעשה כך, משעה זו עד שעה זו, צריך לצפות, שני עדים, זה לא כתוב בשפה שכתוב ספר חוקים רגיל. כן, בדיוק. אז יש פה משהו שהוא טקסט, יש בו מימדים ספרותיים, עוד פעם, בכלל בלי להיכנס לשאלה, האם זו ספרות גבוהה, נמוכה, מה הערכתנו לספרות הזאת, אבל זו ספרות, זה לא קודקס משפטי. במובן הזה אני חושב שהוא לגמרי צודק. עד כמה הערכות אני לא יודע, כל אחד והערכות שלו. כל אדם המקשיב לקריאת התורה נהנה מהסגנון של התורה. הוא מרגיש שיש מקום להעמיק ברעיונותיה. לשון מליצה מתאימה למסירת רעיונות. כי במליצה לא המילים עיקר אלא התוכן. המליצה רומזת לאדם שיש להעמיק בתוכן עוד ועוד. כן, אם אתה כותב בשפה מליצית, אז זה רומז לקורא שאל תיקח רק את התרגום הליניארי או את המשמעות הפשוטה של מה שכתוב, אלא אתה צריך ככה לחשוב קצת יותר באיזה פרשנות יותר רחבה מה הרעיונות שעומדים מאחורי זה. המליצה רומזת לאדם שיש לו מקבטו כאן עוד ועוד. מאידך, התורה היא ספר הלכה. עוד פעם, זה רואים ברשי הראשון. לא בכדי הרשי הראשון הוא ראשון. הוא בא להבהיר מה זאת תורה. את הקושייה שלו אולי יותר חשובה מהתירוץ. כי הקושייה שלו היא זו שמבהירה שתורה זה בעצם הלכה. זה בתמצית. כל השאר זה צריך הסברים למה זה שם. אבל תורה בעצם ביסודה זה הלכה. וההלכות הן בעצם טבען מדויקות ומחייבות למעשה. הרעיון הוא אינסופי, אבל האדם הוא יצור כמותי, וההלכה יוצקת את הרעיון לדפוסים כמותיים. במסורת התורה שבעל פה קיבלנו שאם נדייק היטב, בלשון הכתוב, אני עוד אחזור לזה, אני רק בינתיים רק שנקבל תמונה, על פי כללי הלשון ודרכי הלשון, נמצא בו את פרטי ההלכות של המצוות, שהם מדויקים ומחייבים. בכל מילה ובכל אות, בכל קמת של לשון התורה, אפשר למצוא הלכות מדויקות. אין בעניין הזה שום מחלוקת. לא בין הרמב״ם לרמב״ן, ולא בין חכמים אחרים. איש אינו חולק על כך, שזוהי הדרך שבה התורה מלמדת אותנו הלכות. כאן צריך קצת להיזהר, אנחנו נגיע לזה כשנדבר בהמשך על הדרש, יש כן מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, כי הקמטים האלה, הרבה פעמים נדמה לי שהם קשורים יותר לעולם הדרש מאשר לעולם הפשט. והרמב״ם לא תופס את הדרש כחילוץ פשוט של הלכות מתוך הטקסט המקראי. הרמב״ם כנראה רואה את זה כעוד סוג של פרשנות, אבל הרמב״ם כנראה רואה את זה כסוג של הרחבה. לא כחשיפה של מה שיש בתוך, ולכן הוא קורא לזה דברי סופרים, על זה אנחנו נדבר שנגיע לדברי סופרים ולדרשות. אז אני לא בטוח שהוא צודק לגמרי בזה שהוא אומר שאין פה מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן בעניין הזה שכל קמת אמור ללמד אותנו הלכות. הוא צודק אם נכניס גם את מה שהרמב״ם קורא דברי סופרים לתוך העניין. זאת אומרת, אז כן, אז באמת הדיוקים האלה גם הם, וגם כאן יש כידוע רבי ישמעאל ורבי עקיבא, דיברה תורה כלשון בני אדם, כן, השל עשה מזה הרבה צימס, שלפי רבי ישמעאל בעצם לא נכון שמדקדקים בכל קמת, אלא יש איזשהו דרך ביטוי ספרותי, וכל הרעיון של דיברת תורה כלשון בני אדם הוא דווקא הרעיון הנגדי למה שהוא כותב כאן. שלא נכון לדייק בלשון התורה ולהוציא מזה פרטים הלכתיים. לפעמים דברים נכתבו לתפארת המליצה, נכתבו כדי, לא יודע, שיהיה יותר נעים לעינו של הקורא, ולא כדי להכניס תכנים, להוסיף איזה שהם תכנים נוספים. אבל באמת אני חושב שהתפיסה המקובלת היא כן התפיסה שלו. אז נעזוב כרגע מה בדיוק רבי ישמעאל התכוון, והאם זה בכלל רבי ישמעאל. זאת עוד שאלה, אבל בגדול אני חושב שהוא כן צודק. מדברנו על הדיוק של ההלכות, אנו מתכוונים למידת הדיוק האפשרית לאדם בחיים המעשיים. אין זה דיוק מוחלט, אלא דיוק יחסי, כי אני לא מדובר פה על מתמטיקה. זה ברור. להבדיל, בעולם יש ספרי חוקים של גויים. כאן הוא מגיע לנקודה שהערתי עליה קודם, כגון הקודקס הרומי או הקודקס של נפוליאון, הם כתובים בסגנון יבש ומסורבל, כי אתם כבר רואים שזה לא טקסט שנכתב על ידי ראש ישיבת פונוביץ'. זאת ההיזקקות לקודקסים, בכלל ההיכרות עם דברים כאלה, זה משהו שלא אופייני שם. הם כתובים בסגנון יבש ומסורבל, מכיוון שהחוק צריך להיות מדויק. הלשון של החוקים כבדה ויבשה, ורק עורכי דין המצויים בהם יכולים להתאמץ ולקרוא בהם. לכן התורה הקדושה, הנתונה למשה רבנו מפי הגבורה, סגנונה יפה, גם כשהיא עוסקת בחוקים ומשפטים, והיא מרשימה כל אדם הקורא בה. ושוב אני אומר, נדמה לי שעיקר הטענה שלו זה לא על זה שזה מרשים, או שיש איזה איכות ספרותית בלתי רגילה. הטענה היא שזה לא כתוב כקודקס. יש תהיה שתהיה הערכתנו הספרותית לטקסט הזה. זה לא, שלא משנה אם זאת יצירה ספרותית נפלאה או עלובה. אבל יש פה משהו שהוא יצירה ספרותית ולא רק קודקס. אבל זה הנקודה החשובה. אחד, בכל מצווה יש רעיון, ולפי הרעיון אנו יכולים להבין את ההלכות. אך מעידך, כל רעיון הוא אינסופי, והוא אינו נעצר בגדרים המחייבים של ההלכה. בשביל לדעת את דיוקם של גדרי ההלכה, עלינו לדקדק היטב בלשון הכתוב, ולמצוא בו את הפרטים המחייבים. שום סופר אנושי אינו יכול לכתוב כך. זאת אומרת, כאן הוא אומר כבר עוד משהו. מטרתה של ההצגה הספרותית, בסופו של דבר, היא הפרטים ההלכתיים. שימו לב. גם זאת טענה לא פשוטה. זאת אומרת, אני הייתי אומר שהכתיבה הספרותית...
אני לא יודע ממש שזה רק המטרה. לפחות... ממש שזה מטרה חשובה.
כן, לא יודע, אולי לא רק באמת, אבל אני הייתי אומר, יכולה להיות בכלל שזאת לא המטרה, אלא ההצגה הספרותית נועדה להסביר לך את הרעיון שמאחורי הדברים, איכשהו להכניס בטקסט אחד גם את ההלכות וגם את הרעיונות שבבסיסם. הוא לפחות לא אומר את זה לגמרי, אני מקבל את התיקון. הוא לא אומר את זה אבל לגמרי. זאת אומרת, הוא אומר שגם ההצגה הספרותית זה בסך הכל צורה מקוצרת, במקום לכתוב את הפרטים בצורה יבשה, מכניסים את זה בקמטים של הלשון. אוקיי?
בעמודה הקודמת הוא הסביר שהמליצה נועדה להזמין את הקורא לעיין. זאת אומרת שזה מסיים את פרטי ההלכה בגלל שהאדם מעיין בזה. והוא משיג...
את הפרטים ההלכתיים, אבל זה התוצר של העיון.
אבל הפרטים ההלכתיים, אחרת זה לא דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא זה דיברה תורה בלשון קודים מקוצרים, ובמקרה אפשר לקרוא את זה.
לא, אני מקבל, דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל בסופו של דבר, הפרשנות שאתה עושה לאותה לשון בני אדם, זה פרשנות שנותנת לך פרטים הלכתיים נוספים. ולא, או לא רק.
המליצה, זאת אומרת, המליצה מזמינה את הקורא למצוא עוד פרטים.
בדיוק. ולא רק רעיונות שמאחורי זה. זה אני מתכוון לומר. כי יש כאלה שרוצים לומר שהפרטים ההלכתיים כתובים באופן כזה כדי ללמד אותך באיזושהי צורה עקיפה את הרעיונות. הוא אומר, לא, הקמטים בלשון נותנים לך גם את הפרטים. עכשיו, נכון, זאת לא מתמטיקה, וברור שזה פרשנות שאנחנו צריכים לעיין, וזה יכול גם, יכול להיות מחלוקות גם בעניין הזה, אבל בגדול זה דרך להוציא עוד פרטי הלכה. שום סופר אנושי אינו יכול לכתוב כך. סופרי המשפט יכולים לכתוב בהקדמה את הרעיון, בלשון קלה ויפה, ואחר כך את גוף החוק ופרטיו, בלשון כבדה ומסורבלת. כן, תמיד יש הקדמה לחוק, ואחרי זה סעיפי החוק, או הרציונל של החוק, ואחרי זה הפרטים הטכניים שלו. התורה כותבת את הרעיון ואת הפרטים ביחד, בצורה מחוכמת. מכל מילה בתורה אפשר לדייק ולמוד הלכות מעשיות, והכל לפי כללי הלשון ודרכי הלשון, וזוהי ההוראה שקיבלנו מסיני. אני אצור רגע כאן ונדבר קצת טיפה על מה המשמעות של מה שהוא אמר עד כאן. השאלה הבסיסית שעולה כאן היא כמובן למה לעשות את זה. מעבר לנעימות הספרותית אולי, אני לא יודע. אם יש סט של פרטים שהתורה רוצה להעביר, ככה עולה מפשט הדברים שלו, יש לי שתי אפשרויות לעשות את זה. אני יכול לתת דברי מבוא לחוק ואחרי זה לכתוב את פרטיו, ואני יכול להכניס את שני הדברים ביחד בתוך תיאור החוק עצמו. רק לעשות את זה בצורה יותר ספרותית, לא בצורה כבדה. מה היתרון של האופן השני על הראשון? אם שניהם נותנים לי את אותו דבר, אז מה אתה אומר? שזה רק סתם? יותר נעים לקרוא את זה פשוט ככה? יותר מתוחכם? זאת אומרת, זה בא לשעשע את הקורא.
לא צריך להיות עורך דין כדי להבין מה כתוב.
לא צריך להיות עורך דין אולי כדי להבין מה כתוב. יכול להיות, למרות שאני חושב שבשביל להבין מה כתוב בתורה, אתה צריך להיות עם מיומנות הרבה יותר גבוהה מאשר מיומנות של עורך דין בטקסט משפטי. דעתי ללא ספק. עד שמגיעים לרמת מיומנות מספיקה כדי לחלץ מהתורה שלא לדבר, אפילו מהגמרא ומהראשונים, את ההלכה, זה דורש הרבה יותר שנים מאשר השערה של עורך דין.
להגיע למסוימות הסופית אולי.
אבל בלי מסוימות גם בספר החוקים אתה יכול להוציא. כל הידיעות שקורא ספר חוקים, פחות או יותר מבין, זה לא... רק הפרטים הוא יכול לפספס, אבל... אז השאלה שעולה כאן, השאלה הראשונה שעולה כשקוראים את זה, זה אז מה בעצם ההבדל? אז בשביל מה באמת התורה בחרה באופן השני, ולא באופן הראשון, אם שניהם נותנים לי את אותו דבר?
למה? זה נראה שהוא טוען שהדרך הזאת היא מאפשרת הרבה הרבה יותר.
זאת אומרת?
הוא אומר, שום ספר לא יוכל לכתוב לך את כל הפרטים, הרי זה לא יגיע.
לא, הוא לא יכול לכתוב את כל, לא, הוא לא אומר שהוא יכול לכתוב את כל הפרטים, אלא לא יכול לעשות את שני הדברים בבת אחת. זה מה שהוא כותב. אתה יכול להוסיף עוד משהו.
אתה הבנת שהוא אומר שזה המיוחדות של התורה?
כן, הוא ממש כותב.
החיבור בין...
שום ספר אנושי לא יכול לכתוב ככה, על מה? סופרי המשפט יכולים לכתוב בהקדמה את הרעיון בלשון קלה ויפה, ואחר כך את גוף החוק ופרטיו בלשון כבדה ומסורבלת. אבל התורה כותבת את הרעיון ואת הפרטים ביחד, בצורה מחוכמת. אז הטענה היא כאילו, עוד פעם, יכול להיות שמאחורי הדברים יושב גם מה שאתה אומר, אבל מה שהוא כותב זה לא זה. יש פה שתי האופציות, ויכול להיות שרק התורה יכולה, או הקדוש ברוך הוא יכול לכתוב טקסט מהסוג הזה, וכותב אנושי לא יכול לכתוב את זה. אבל בעצם מה התועלת בכישורים המופלאים האלה של הקודש ברוך הוא? זאת אומרת, אם בסופו של דבר אני לומד את אותו דבר, אז מה זה משנה? לכן נראה די בבירור שזה לא ייתן לי את אותו דבר. זאת אומרת, יש הבדל.
הדרך השנייה זה בסוף משהו סגור. סגור, תחום, חלוטין. הרי יש לך ספר חוקים. אין החוקים ואין בלתה. אתה צריך מיומנות בשביל להבין מה כתוב שם. אבל זהו, פה זה משהו שיש לך פוטנציאל להתפתח.
אוקיי, אז זה נקודה שאנחנו נגיע לה בהמשך.
זה הבדל משמעות.
כן, אבל זה נקודה שנגיע לה בהמשך, אני דווקא לא מתכוון לנקודה הזאת בינתיים. נגיע לזה עוד. זה קשור למה שאמרתי קודם, הרמב״ם והרמב״ן. כי השאלה כשאתה עושה דרשה, האם אתה מפתח את המערכת או רק חושף עוד דברים שבעצם היו חבויים בתוך הסוג של קוד? בסדר? זה בעצם השאלה פה. אבל אני מדבר על משהו אולי טיפה, אולי הוא קשור, אבל הוא טיפה שונה. זאת אומרת, השאלה, נגיד, אפילו אם אני רק חושף, בסדר? נגיד שאני רק חושף את כוונותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל א', יכול להיות מה שאתה אמרת קודם, שיש המון פרטים, אי אפשר לכתוב אותם בצורה לינארית. והתורה הצליחה להכניס את כולם לתוך הטקסט, ואיכשהו אני אצליח לחשוף, עוד פעם, לא להרחיב, לא, אלא לחשוף את כולם. ואי אפשר היה לעשות את זה בצורה של ספר חוקים.
זה דרך לקצר, לא?
כן, מין כזה דרך מתוחכם, נגיד, זה אפשרות אחת. אני מניח שזה לא כל העניין, אבל זה מדגים אפשרות אחת לראות את ההבדל. אני חושב שבאמת יש פה משהו שהוא מעבר לזה. אי אפשר הרי באמת לכתוב את הפרטים ולחסות הכל. זאת האשליה הפוזיטיביסטית. אני חושב שדיברנו על זה פעם, אני לא זוכר, שהפוזיטיביזם המשפטי, וגם הפילוסופיה, אבל המשפטי הוא חלק ממנו, חי באיזושהי אשליה, כן, זה היקס בדרך כלל, חי באיזושהי אשליה שאפשר למצות מערכת חוק בצורה של מערכת לוגית דדוקטיבית. זאת אומרת, אני אתן לך סט של עקרונות, וכל מה שנשאר לשופט זה רק לעשות חישוב, זאת אומרת, כמו מחשב, כן? לגזור מהעקרונות האלה מה צריך להיות החוק, מה אומר החוק בסיטואציה שבאה לפניו. הוא בעצם צינור שקוף, אולי יש לו מיומנות מתמטית, אבל זה לא, הוא לא מוסיף שום דבר מדילי, זה הכל, הוא חושף את מה שיש בתוך הדברים. התפיסה הפוזיטיביסטית הזאת חטפה, זה קשור עוד פעם לפונדמנטליזם הזה, התפיסה הפוזיטיביסטית הזאת חטפה את אותה מכה שחטף הרציונליזם בכלל באמצע המאה ה-20. מלחמות העולם זה הביטוי ההיסטורי-סוציולוגי של זה, אבל זה חטף גם מכות פילוסופיות, מכות מדעיות, משפט גדל, בכל המישורים. זה חטף מכות בהרבה מאוד מישורים במקביל. ולכן זה נפל בעצם. הפוזיטיביזם נמצא בנסיגה גדולה מאז, למרות שחלו התאוששויות מה. זאת אומרת, כי כמובן כדרכנו עברנו לקוטב השני. תפחנו, איבדנו את האמון לחלוטין במערכת של חוקים וכללים, שהשופט בעצם יכול לעשות מה שהוא רוצה, הצדק הטבעי ינחה אותו ולא החוק החרות, מה שנקרא. אז דווקא עכשיו אני חושב שנמצאים באיזשהו חיפוש יותר סביב איזושהי נקודת איזון.
לתקן חזרה.
כן, לתקן חזרה באיזושהי צורה. איזשהו שילוב, אבל ברור לגמרי שאין, לא, מחשב לא יוכל להיות שופט. זה ברור. מחשב לא יוכל להיות שופט. זה לא אומר שהשופט יעשה מה שהוא רוצה, כי אחרת מה לך הוא לספר חוקאי, כן? למה, אז מה תפקידו של המחוקק?
אלא אם מחשב יוכל להיות בן אדם.
כן, בסדר, אז זה בן אדם, זה לא מחשב. אבל אני אומר, אם אנחנו כן מקבלים את זה שיש תפקיד של מחוקק ותפקיד של שופט, ברור שאין פה דדוקציה, אבל יש כן איזושהי הנחיה שנותן החוק להחלטה של השופט. זאת בערך, נגיד, המיינסטרים שיש היום, יש כתבים, אבל הרוב זה גוונים בתוך התפיסה האמצעית הזאת. עכשיו, נדמה לי שבאמת בגמרא זה ביטוי מאוד חזק, והוא מצביע על זה שזה כבר בתורה כך. זה מעניין, אני לא חשבתי על זה אף פעם ככה. בגמרא זה היה תמיד ברור לי שזה כך. כי הגמרא שאמורה להיות הקודקס ההלכתי העליון, כן, הבסיסי ביותר, נעזוב את המשנה כרגע, המשנה זה לא ממש, אבל נגיד נדבר על הגמרא, הוא בטח לא בנוי בצורה של קודקס. עכשיו, בלי היכולות של הקודש ברוך הוא, את הגמרא כתבו בני אדם. בסדר? זה לא, זה יכולות. זה תפיסה, בלי קשר ליכולות. התפיסה היא שאנחנו רוצים לכתוב את הקאנון שלנו כך. את הקודקס שלנו כך, גם קאנון, אבל את הקודקס שלנו כך. אנחנו לא רוצים לכתוב אותו כמו קודקס נפוליאון או הקודקס הרומי. אז כאן מעבר לשאלה אם יש לך את היכולת לעשות את זה בצורה של ספרותית, מה שהוא מדבר עליה כאן. קודם כל השאלה אם אתה רוצה, האם זה נכון לעשות את זה כך, או שיש משהו בצורת הכתיבה הזאת שהוא יותר טוב. בלי קשר עכשיו עוד פעם לשאלה האם אני וירטואוז מספיק כדי לעשות את זה. קודם כל, מה הייתי, נגיד שיש לי את מלוא היכולת לעשות את שני הדברים. מה עדיף היה לעשות? בגמרא נדמה לי שרואים שהתפיסה היא שעדיף לעשות משהו שהוא לא כתוב בצורה של קודקס. אבל זה מסע ומתן, כמעט שום סוגיה לא נגמרת במסקנה, בשורה תחתונה. זה נגמר בשתי דעות, לפעמים יש איזה תיובתא או קשי, אבל נדיר.
אבל הגמרא הולכת סביב הקודקס של המשנה.
בסדר, אבל גם המשנה זה לא בדיוק קודקס, זה אומר כך והוא אומר כך, גם זה לא בדיוק קודקס. וגם שם יש את מעשים, מעשה שהיה בזה ומעשה שהיה בזה. נכון, לכן אמרתי שהמשנה אני פחות מדבר, אני מדבר יותר על הגמרא. הקודקס שלנו הבסיסי הוא ודאי הגמרא. זאת המשנה זה לא, זה רק איזה גרעינים מסוימים של התלמוד בכלל. אז אני חושב שבגמרא רואים, בתורה זה לא כל כך חוכמה, כי אותה הקדוש ברוך הוא כתב. בסדר, זה, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא יכול להיות שיש לו יכולות וירטואוזיות של האחרים אין, לא יכול להיות, יש לו. אבל בגמרא, אותה כתבו בני אדם. הם היו יכולים לכתוב שולחן ערוך, והיו יכולים לכתוב גמרא. עוד פעם, יכול שאני אנכרוניסט, ואז לא חשבו כך, אני לא יודע. אבל אני אומר, לפחות איך שאני מסתכל על זה כך, בצורה אנכרוניסטית שלי, היו להם שתי אפשרויות לכתוב את זה. ועדיין הם בחרו בצורה הזאת. הם בחרו בצורה הזאת כי הם הבינו שהיא נותנת משהו שקודקס לא ייתן אותו. זאת אומרת, יש פה, זה נקודה חשובה. עכשיו, ומה שהוא שם אליו לב, זה שכבר בתורה עצמה זה ככה. התורה עצמה כבר כותבת חוקים לא בצורה של קודקס. אז חז"ל בגמרא לא המציאו את זה, אלא בסך הכל הלכו בעקבות המסורת שכבר התחילה בתורה. מה עומד מאחורי הדברים האלה? זאת אומרת, מה היתרון שיש לסוג כזה של כתיבה? זה סוג פתוח יותר כמובן. מאוד מסוכן אגב, כי כל אחד מפרש אחרת, אתה לא יכול לסגור דברים, זה מאוד לא, לכאורה, לא הגיוני לכתוב קודקס באופן כזה. אם אתה רוצה להגיד לאנשים מה לעשות, זאת הצורה הכי פחות מוצלחת לעשות את זה. מה? כן, אבל כשכתבו אז כתבו. וגם בעל פה, בעל פה, אז תעביר בעל פה את הטקסטים, את
ה... אז זה כאילו הכוונה.
מה?
הכוונה אתה יכול...
בדיוק, יש פה משהו, אבל זה...
אני חושב ש... כן. ויש פה עוד, אני חושב בתיאור שלו של המקרא, אני חושבת שיש הרבה מאוד אהבה למקרא.
לא, זה ברור.
והוא מערבב את הקטע של כזה אמוציונלי. למשל, אחר כך הוא מדבר על וישבו שני עקים ביחד, אחר כך הוא מנתח את כאילו הלכה של ייבום. זה הכל, גם כן, דבר מאוד יבש. והגמרא, והמקרא מתחילה, בצורה סיפורית, וישבו שני אחים יחד, כאילו...
כי ישבו, כן.
זאת אומרת, כאילו, יש פה קטע גם של התחברות...
לא, אני מבין, אבל זה, לכן הקדמתי קודם ואמרתי, שנדמה לי שעיקר התזה שלו זה לא ההתפעלות מהאיכות של הטקסט המקראי. גם אם היית מישהו שממש לא מתפעל מהאיכות הספרותית. אבל יש פה טענה שאליה יסכים גם מי שלא מתפעל. שהטקסט הזה הוא ספרות ולא קודקס. זאת אומרת, זה, אני חושב שזאת הנקודה החשובה אצלו. הוא גם מתפעל, הוא גם כמובן, בסדר, אבל זה, 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 זה פחות חשוב, אני חושב, לעצם הטיעון שלו. אני דיברתי על זה, אני חושב, בשנה שעברה, או בטח דיברתי על זה כבר יותר מפעם אחת, בשנים שקדמו. יש משהו בהחלטה לכתוב את הקאנון, פעם אני פרקן לדבר על הקאנון, התלמודי בצורה כזאת ולא בצורה של קודקס, שבעיניי זה ממש ראייה גאונית. עוד פעם, אין לי מושג אם באמת ראו את זה מראש ככה, או שזאת פרשנות שאני עושה היום לעניין, אבל...
הקודקס נכתב לפי ויקיפדיה לפחות, בדרך באותו זמן, במינוס 500, מ-500 לפני עד 500 אחרי בערך.
מה?
הספירה.
איזה קודקס?
הקודקס הרומאי.
הספר חוקי היה... אז אתה אומר שהיה להם אופציה כזאת, אוקיי. בסדר?
היה
קודקס
של
יוסטיניוס. בכל אופן, אבל לכן אני חושב שזה נכון שהיה בפניהם את שתי האפשרויות. אני חושב שזה היה כל כך מופרך שהם יחשבו גם על האפשרות הזאת. אז מה, למה באמת קיבלו את ההחלטה הזאת? אז תראו, ננסה לחשוב רגע מה היה קורה אם היו כותבים רמב"ם במקום הגמרא.
זה היה ברור מאוד, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, המציאות המשיך הלאה, ומתי שזה כבר לא יספיק.
לא יספיק, והצטרכו לשבור את זה באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש, כן, זה למרבה הפלא, ההלכה בסך הכל זאת מערכת מאוד עתיקה, מערכת נורמטיבית מאוד עתיקה. לכל אורך ההיסטוריה של ההלכה נכתב אך ורק קודקס אחד, רק הרמב״ם. הוא הקודקס היחידי בתולדות ההלכה. זאת אומרת, יש ארוך השולחן, לא, שולחן ארוך הוא חלקי. הוא גם מביא כמה דעות. אבל הוא חלקי רק להלכות שנוגעות בזמן הזה. הרמב״ם אסף את כל מה שהיה עד אליו, מיין אותו מחדש, במיון משלו. מיין אותו מחדש וארגן אותו. זאת עבודה שהיא בדרך כלל עושים אותה צוותים של עשרות אנשים, עשרות שנים.
גם הרמב״ם הכי מחדש.
נכון, אמרתי, ארוך השולחן, הזכרתי קודם. ארוך השולחן, הוא הלך בעקבות הרמב״ם, וזה גם לא כתוב בדיוק. מה?
הוא חיסר כמה דברים.
ברוך השולחן העתיד, הוא הוסיף, הוא משלים.
לא, ברוך השולחן הרגיל. כן. הלכות ריבית לא מופיע למשל. הוא לא הספיק
לספר אותה. אוקיי. הוא גם הלך בעקבות הרמב״ם.
טוב, כבר הלך בדרך סלולה, אפשר.
נכון, הלך בדרך סלולה. הוא גם לא כתוב באמת בצורה של קודקס. יש לו גם מסע ומתן שם, אז זה לא בדיוק. זה ספר יותר לוז, כאילו, פחות קשיח מהרמב״ם. גם הרמב״ם, עוד פעם, הוא לא כותב בצורה של כללים, זה מקרים. עדיין, זה לא כתיבה לגמרי מודרנית, זה לא, הוא לא כותב את הכללים ההלכתיים, הוא כותב מקרים, אבל בצורה...
בכל מדרים הוא לא כתב
הרבה. אוקיי. באופן הזה, אז הקודקס היחידי, זה מאוד מפתיע. וכשהקודקס הזה נכתב, הוא חטף על הראש על זה. חטף על הראש על הדבר הזה, זאת אומרת, מי...
אבל מדברים את לימוד התורה בספרד, לפניו...
לא, בסדר, אני לא בא לשפוט אותו כרגע היסטורית, אני בא להראות איך חכמים לאורך הדורות תפסו שהתורה צריכה לעבור. הוא צדק, יכול להיות, המון תועלת הוא הביא, אין ספק, אבל עובדה שגם כשזה נעשה, הוא חטף על הראש, זה אומר שחכמים כנראה הבינו שתורה לא צריכה לעבור כך.
עושים בישיבות היום אם לא היה רמב״ם.
כן. אז התורה לא אמורה לעבור כך.
מה היינו עושים? היינו שומעים לרמב״ם ולומדים רק רמב״ם.
היום כבר אפשר, אחרי שפיתחנו כבר את כל השאר, עכשיו גם מהרמב״ם אפשר להוציא הכל. אבל... אבל התפיסה הזאת היא מעניינת, כי זה בעקבות הגמרא, זה ממשיך גם בדורות הבאים. יש איזושהי, לא רק שלא נוצרים קודקסים, יש התנגדות לקודקסים. זאת אומרת, יש משהו, אנטגוניזם כלפי מישהו שמנסה לעשות סדר. הרמב״ם היה סדרן אדיר. היה התנגדות לניסיון לעשות סדר. עכשיו, זה המשך של התופעה שהוא מדבר עליה כאן. ואני חושב שבאמת חתימת הגמרא, כאילו, לא משנה איך שזה לא נעשה, אבל בסופו של דבר, זה שזה הפך להיות הקאנון, שמלווה אותנו לאורך ההיסטוריה, זאת החלטה מדהימה, גאונית ממש. אבל אם היו עושים רמב״ם, זה היה מתנפץ תוך זמן לא ארוך. זה היה מתנפץ בגלל שקודם כל בגלל שהוא קשיח מדי, ולא מאפשר להסיק מסקנות למצבים שונים. מסע ומתן הרבה יותר מאפשר. מתוך המסע ומתן אתה יכול ליישם, לראות, להמשיך את המסע ומתן הזה בעצם לסיטואציות אחרות. אבל אם מה שמחייב אותך זאת שורה תחתונה, שורה התחתונה תישבר. לא רק שתישבר, ייווצרו מחלוקות ונסיבות שונות, והתורה תהפוך לאלף תורות. זאת אומרת, לא היה נשאר זכר מהתורה, אם הרמב״ם, אם הגמרא הייתה כתובה בצורה של רמב״ם. בסדר? עכשיו, אם לא היו כותבים כלום, במקום הגמרא היו משאירים את זה לגמרי פתוח, שוב פעם העסק היה נשבר, עם ישראל אחרי בבל, הגמרא פחות או יותר, כן, נכתבת בבבל, כשישראל פחות או יותר מרוכזים שם, יש מבנה לאומי, פחות או יותר, עם אוטונומיה משפטית, אז שם זה יכול לחיות אולי גם בלי להיות כתוב ובלי להגן את זה כקאנון. אבל אחרי זה כשמתחילים להתפזר בכל העולם וכל 10 יהודים מתיישבים להם באיזה כפר דייגים שאחד מהם יודע לקרוא והוא הרב שלהם, אז מה היה יוצא מכל זה? אז בסופו של דבר כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה, לא היה שום מסגרת שאליה כולם מחויבים, וזה שוב היה מתפרק. זאת הדרך היחידה שהצליחה לשמר עם כל כך מפוזר בכל מיני מקומות כל כך שונים אחד מהשני, ועדיין לאפשר איזשהו שיח בין החלקים השונים, ולהרגיש מחויבים לתוך אותם, לא רק להרגיש, אלא באמת להיות, מחויבים לאותה מערכת עם אפשרות שיח ולהתווכח בין חלקי עולם שונים לחלוטין. זה אך ורק החתימה בצורה של מסע ומתן תלמודי. את החתימה הזאת זה משהו גאוני. עכשיו אני חושב שהדבר הזה, כמו שאמרתי קודם, הוא ממשיך את מה שרב דליה מתאר כאן לגבי המקרא. וכאן זה נקודה נוספת, אני חושב ששווה לשים אליה לב. יש, אתה כתבו לכם את השירה הזאת, כן, אז בפשטות שם בפסוקים מדובר על שירת האזינו, אבל כן, חזר כבר דורשים שהשיר תורה נקראת שירה. כתבו לכם את השירה הזאת, יש לנו פרשים שאומרים שזה לכתוב את, לא פרשים, לגמרי, לכתוב את התורה, בסדר? שהגסרי הרי כותב שיכול להיות שהדין הוא לכתוב את האזין, רק התורה לא נכתבת פרשיות פרשיות, אז קובעים את כל התורה. טוב, אני לא יודע, זה קצת מפולפל, אבל הפשט הוא שהתורה עצמה קרויה שירה, ואם מסתכלים שם בפשט הפסוקים, ברור שזאת הכוונה. זאת אומרת, בפשט הפסוקים ברור שהכוונה היא שהתורה עצמה, זה מה שכתבו לכם את התורה, ואחרי זה שירה, ואחרי זה יש איזו התחלפות כזאת בין המילה תורה למילה שירה. למה התורה נקראת שירה? אז פה אני חושב שזה קשור למה מה שהוא מדבר כאן. זה, דיברנו על זה. מה בעצם מגדיר שירה? אז זה פעם הייתי צריך לדבר במונקאץ' פה, בשבת בשלח, שבת שירה. אז בשביל לדבר על זה, חיפשתי הגדרה, מה זאת שירה? נקודה שממנה שווה לצאת לדרך. אז פתחתי את האנציקלופדיה העברית, וגיליתי שם שאין ערך על שירה. אין. לא יומן כי יסופר. לא יודע מה עושים שם במדעי הרוח, אפילו ערך על שירה לא כתוב שם באנציקלופדיה העברית. בכל אופן, זה מפתיע.
יש כאלה שיגידו שזה טוב שזה לא כתוב.
כן, בעקבות מה שאנחנו מדברים כאן. אבל אני חושב ש... היא מרגישה מצוין, אבל מה יש לה... בסדר, אני גם מרגיש מצוין כשאני שוכב עצמך להם. שאלה למה משלמים לי. אני חושב שזאת...
לא, לא, שאין ערך על שירה זה...
זה ללכת לקיצוניות שבעיניי היא רחוקה... לא, אני חושב שלא היה להם כנראה מספיק, לא יודע, מספיק תמונה מגובשת, ככה אני מבין, אני לא יודע, זה סתם השערה כמובן. סליחה, אני...
מה?
כן, כן. זה לא אנציקלופדיה תלמודית, זה נגמר. אז בכל אופן, אז
אין הפניה לעיין ערך אחר או משהו כזה?
לא, 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 כלום, אין, לא מופיע. לא מופיע. עכשיו, אז התחלתי לחפש ככה מסביב מה מדברים. בדרך כלל מוצאים כל מיני משוררים שכותבים את מה שנקרא ארס פואטיקה. ארס פואטיקה זה שירים שבעצמם מנסים להגדיר את המושג שירה. או את עבודתו של המשורר, לא משנה, כל אחד, כן, אז אתה שומע המשוררים שאומרים, שיר הוא כמו קצף גל ועננה, בניתי עיר לבנה, או אני לא יודע מה, כל מיני מטאפורות כאלה שלא ברור עד כמה הן מוסיפות להבנת העניין. אולי יש להם איזשהו ערך, אבל אני אומר, תחום אקדמי אמור בכל זאת להתקדם לקראת איזשהו סוג של הגדרה. עכשיו ברור, יש דברים שקשה להגדיר, יש דברים שאי אפשר להגדיר. אז תתקדם, תעשה קצת צמצום, תנסה להגדיר, תנסה להסביר למה אי אפשר להגדיר, זה גם משהו. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי עבודה סיסטמטית, אני לא יודע. אני כמעט לא מצאתי, אני לא חיפשתי ככה חיפושים עצומים, אבל בעברית כמעט אין כלום. יש ספר אחד שנדמה לי על שירה, של איזה מבקר ספרותי מפורסם, שכחתי את שמו, ספרון קטן. אבל גם שם לא מצאתי באמת עבודה שיטתית. בכל אופן, אז ככה התחלתי קצת לחשוב על העניין הזה, איך אפשר להגדיר את המושג שירה, ושאני מסתכל, שאני רוצה להנגיד אותו למשהו שעומד מולו, בדרך כלל שירה זה ההפך מפרוזה. אבל גם פרוזה זה משהו שלדעתי, טוב, זה פה צריך אולי איזושהי הקדמה מתודולוגית. זאת אומרת, יש ספר של גדעון אפרת, שנקרא אומנות מהי. ושם הוא מנסה להגדיר מה זאת אומנות, מוקש לא יותר קטן. מה זאת אומנות? והוא עובר שם פרק אחרי פרק, והוא עושה עבודה שיטתית. הוא מנסה להגדיר, כל פעם להציע הגדרה חדשה, והוא לוקח דוגמאות מתולדות האומנות מתחומים שונים, שירה, פיסול, לא משנה. ומראה שאף הגדרה לא עומדת במבחן. ובסופו של דבר הספר מסתיים בזה שהאומנות זה מה שמוצג במוזיאון. כמו דושן, כן, עם האסלות, זאת אומרת, זה בעצם אותו עיקרון. אז הדרך שאותה הוא עשה, הובילה אותו לאיזשהו סוג של ייאוש, כי שום הגדרה לא באמת מחזיקה מים. ואני חושב שהרבה פעמים, חוסר האפשרות להגדיר תופעה מורכבת, ובחיים בדרך כלל התופעות הן מורכבות, אפשר איכשהו להתגבר עליו או להתקדם, אם אנחנו מנסים לעשות את מה שנקרא בדרך כלל עבודה תיאורטית. ועבודה תיאורטית פירושה לנסות ולהגדיר מושגים שהם תיאורטיים, הם לא מהחיים. אבל אותם אני יודע להגדיר טוב. ואז לראות שהתופעות בחיים הם איזושהי קומבינציה או תערובת במינונים שונים של המושגים התיאורטיים. כן, זה כמו עבודה מדעית בפיזיקה. כן, עבודה מדעית בפיזיקה, אז יש את חוקי ניוטון. בסדר? חוקי ניוטון, גוף נע, דיברנו על זה כשדיברנו על האוקימתות, גוף נע בתנועה קצובה, שלא פועל עליו כוח, נע בתנועה קצובה בקו ישר. אף אחד אף פעם לא ראה גוף כזה, מעולם. לא היה גוף כזה ולא יהיה גוף כזה. למה? יש על כל גוף פועל איזשהו כוח, איזשהו חיכוך, איזושהי גרביטציה ולו רחוקה, משהו, שדה אלקטרומגנטי קטן, אין גוף שחי בוואקום מוחלט בחלל אינסופי. זה מה שצריך להיות בשביל שעל הגוף הזה לא יפועל שום כוח, נכון? אז מה אנחנו עושים בעצם? המציאות עצמה היא מציאות שהיא תמיד מורכבת. מה אנחנו עושים כדי לטפל בה? אנחנו מגדירים מציאויות תהורות, תיאורטיות, שהן לא מופיעות במציאות עצמה, אבל אותן אנחנו יודעים לנתח, להגדיר, להבין עד הסוף. אחרי זה אנחנו לוקחים אותן ומשתמשים בהן בניתוח של המציאות המורכבת שלנו. אז נגיד, אני יודע שבעולם שלי כל גוף נע תחת השפעה של גרביטציה ושדה אלקטרומגנטי וחיכוך ומה שאתם רוצים. אז אני מגדיר את חוק הגרביטציה לבד, כאילו שאין שום דבר אחר, אין חיכוך, אין אלקטרומגנטיות, אין טמפרטורה, אין כלום. בעולם היפותטי שבו יש רק שני גופים ותו לא. מרחב אינסופי שבו יש רק שני גופים. בסדר? מה יקרה שם? זה ייתן לי את חוק הגרביטציה. אוקיי, את המשיכה בין גופים. אחרי זה אני עושה עולם היפותטי אחר. ושם אני בודק מה קורה כשיש שני מטענים נקודתיים, כל אחד טעון ביחידת מטען, מה יקרה שם? בסדר? בלי קשר לגרביטציה, אין גרביטציה, אין להם מסה. לגופים נקודתיים. אין להם מסה, אין להם כלום. השאלה מה יקרה שם? ואז אני עושה עולם שבו יש חיכוך. אחרי זה אני מנסה לקחת את כל העולמות הפלטוניים האלה ולחבר אותם ביחד למציאות שלנו, ואז אני יכול להבין איך הדברים האלה פועלים ביחד. עכשיו, הסבר מלא למציאות שלנו בדרך כלל לא יהיה. אין בעיה בפיזיקה שאנחנו יכולים לתת לה פתרון מלא מדויק לחלוטין, בפיזיקה ריאלית. אין דבר כזה. אנחנו יכולים לעשות קירובים טובים יותר או טובים פחות, אינטליגנטיים יותר או פחות, אף פעם לא פתרון מדויק. שום בעיה פיזיקלית אי אפשר לפתור פתרון מדויק. זה מדעים מדויקים. כן? המדויקים בעולמות האפלטוניים, לא פה. פה תמיד יש קירובים, אלא מה צריך לדעת, איך לעשות קירובים, איך לנתח בצורה אינטליגנטית מצב מורכב. אז אתה צריך להניח הנחות, אתה צריך להשתמש בהפשטות נכונות וכדומה, ואז אתה יכול לנתח מציאות מורכבת שתמיד יהיה איזשהו חיכוך, איזושהי, זה לא יהיה לגמרי מדויק, אבל ההפשטות התיאורטיות עוזרות לך להבין את המציאות המורכבת. אז גם פה אני חושב שמה שחסר זה עולם מושגי טהור, בהקשר של שירה, אני חוזר לשירה או לאומנות, לא משנה, שעולם מושגי טהור, שאת המושגים ההם אני יכול להגדיר באופן אפלטוני. הם לא מופיעים בעולם שלנו בטהרתם. אבל אחרי שאני אבין אותם, אני יכול לראות במינונים שונים, לנתח גם את המושגים הריאליים, את המושגים שאותם אני מכיר. עכשיו, מה קורה בשירה? נדמה לי שהקוטב המנוגד לשירה, זה בעצם, זה לא בדיוק פרוזה. פרוזה, כשאנחנו מדברים על פרוזה, הרבה פעמים הכוונה היא לספרות, ליצירה ספרותית. ביצירה ספרותית יש מימד שירי. הוא אומר, זה קשור למה שהוא אומר. יש מימד שירי. מה?
יש גם פרוזה בחרוזים.
יש פרוזה בחרוזים. אני, כשאני, בעקבות זה, הלכתי ל... הלכתי ל... בעצור כאן חושבים, בפורום הזה שהשתתפתי, אז באותו זמן, אחרי הפרשת בשלח חיי, אז התחלתי לתת שם סדרת שיעורים על מה זה שירה. כתבתי שם ככה סדרת פוסטים כאלה עם כל מיני... אני חושב שזה היה מאוד מעניין, לדעתי לפחות. השאלה הראשונה שאותה שאלתי, כששאלתי מה זאת שירה, אפשר שירה בלי חרוזים ופרוזאים חרוזים וזה, מיד היה שם אחד המשתתפים, שלקח את הטקסט שאני כתבתי, ניקד אותו, קיטע אותו לשורות, והציג אותו בצורה של שיר. והוא הראה שהטקסט, הפרוזה היבשושית שאותה כתבתי, גם אותה אפשר להפוך לשיר, רק בעיבוד קל. כן? זאת אומרת, אתה בעצם לא באמת יכול להגדיר את ההבדל. ואז ככה, תוך כדי הדיון, נפלו לי שם, אני חושב, כמה אסימונים מאוד... אני חושב שמאוד מעניינים וכן יכולים לקדם את את ההבנה של העניין הזה. והטענה שלי היא הבאה, בעצם הקוטב המנוגד לשירה זה לא פרוזה במובן של יצירה ספרותית, זה פשוט מה שהוא דיבר כאן, זה קודקס, קודקס נפוליאון. קודקס זה ממש הדוגמה הקלאסית, זה משהו שאין לך אלא משמעותו הלינארית, זאת אומרת מה שכתוב משמעות המילים זהו, זאת אומרת אין מה שכתוב, תפרש את המילים, תפרש את המשפטים, עוד פעם, זה כמובן גם הפשטה, כי משפט תמיד יש בו משהו יותר מאשר אוסף המילים, הוא תלוי קונטקסט, בסדר, אני מתעלם מהבעיות הצדדיות האלה. ברמה העקרונית, המושג המופשט הזה, שעוד פעם לא קיים בשום מקום באמת, אבל המושג המופשט, האפלטוני, שעליו אני, אותו אני רוצה לשים ראשון על הלוח, זה הפרוזה היבשה, זאת אומרת, הקודקס, הקודקס הטהור, זאת אומרת שהוא רק תרגם את המילים, מה שכתוב, זהו. שום דבר מעבר לזה. לא צריך פרשנות, לא צריך כלום. אוקיי, זה כותב אחד. הכותב המנוגד לזה, עוד פעם, גם הוא לא נמצא בשום מקום. אבל לפחות עכשיו אפשר להתחיל לחשוב מהו. הכותב המנוגד לזה, זה משהו שאין בו שום דבר מהפירוש הלינארי של המילים. זה טקסט, אני מדבר כרגע רק על טקסטים כמובן, זה טקסט שהפרשנות שלו לא נמצאת בכלל במשמעות המילולית שלו. עכשיו, זאת באמת שירה. זו ההגדרה של שירה למעשה. הגדרה על דרך השלילה.
זה
מוכר
יותר, יש שירות יותר פשוטות.
לא, רגע, אני אגיע לזה. זה כבר הרכבות. בדיוק זה הנקודה. אני רוצה להראות את המתודולוגיה, איך מתקדמים לקראת העניין. כרגע אנחנו קוראים לה הכל שירה, כי אין לנו מערכת מושגית אפלטונית חדה. אבל אני עכשיו רוצה לעשות את זה, ואז לייצר את את ההרכבות.
וגם קודקס אפשר לכתוב בצורה שהיא גם... באותו רגע מוסרת את המשמעות המדויקת וגם יש לה מעבר. לדוגמה, יש לפעמים אתה יכול לטעון לנו שהצורה האולטימטיבית של משהו שהוא מכיל רק את מה שבתוכו זה קוד מחשב. כי אין מעבר לשפה, ועדיין יש הרי תחרויות באינטרנט של לכתוב קוד מחשב שמעבר לזה שהוא רץ ועובד, כשאתה קורא אותו, בעצם זה פואמה.
אבל זה
בדיוק... זה בדיוק...
זה לא משנה. אבל זה מראה שאתה יכול לכתוב משהו שיש לו רק את המשמעות לכאורה שלו.
מה שאתה אומר זה בדיוק... מה שאתה אומר זה בדיוק מה שאני אמרתי קודם. שהמושג שעליו אני מדבר, כשאני מדבר על הקודקס, זה מושג מופשט, הוא לא קיים בעולם. כשיהיה קודקס קונקרטי בעולם, תמיד יהיה מישהו שיוכל לעשות אותו שיר. זה בדיוק הנקודה. אבל אני חושב שהמושג אפשר להגדיר אותו כמושג אפלטוני. קוד מחשב עם אנשים שקוראים אותו שהם עצמם מחשבים. זאת אומרת, הם לא עם יכולות פרשניות ויצירתיות, באופן תיאורטי, אין דבר כזה, בדיוק הנקודה. אני שם פה מושגים על הלוח שהם לא באמת קיימים בעולם שלנו, אבל אני חושב שהם עוזרים לפענח את התופעות המסובכות שכן מופיעות בעולם שלנו. אז אני אומר, אז המושג התיאורטי הראשון זאת הפרוזה היבשושית התיאורטית ההיא. כן, שאין, קוד מחשב זו דוגמה מצוינת לעניין הזה. קוד המחשב הטהור, אוקיי? עכשיו, כנגד זה, וזו הגדרה של שירה בתמצית, זאת אומרת, הקוטב שנקרא שירה, לא השירה מה שאנחנו קוראים, הקוטב התיאורטי שנקרא שירה, זה טקסט, תחשבו על שיר, לא יודע מה, הלכתי מתחת ל... מחכה לגודו זה לא שיר בדיוק, אבל כן, אבל זה בדיוק, מחזה הוא גם, מחזה הוא גם, יש בו מימד שירי, זה בדיוק הבעיה, זה הסיבוכיות שעליה אני מנסה להתגבר כאן. תקחו סתם איזשהו שיר, אני לא יודע מה, פנס העיר באור יקרות והעץ הירוק, אני לא יודע מה, לא משנה כך, בכלל בלי חרוזים, לא חשוב. כשאתה קורא את הדבר הזה, ברור שמה שהמשמעות שלו, אם אפשר בכלל לדבר, לפעמים יש כאלה שאומרים איזה מילה גסה, משמעות של שיר, אבל המשמעות שלו, אם בכלל אפשר לדבר על דבר כזה, לא קשורה לא לאור, לא לפנס, לא לעץ ולא לצבע ירוק, שום קשר. המילים ומשמעותן במובן המילולי, כן, הלינארי, זה רק התווך שדרכו עובר אליך משהו שהוא לגמרי מופשט. זאת אומרת, הוא לא... כן, אבל קוד, עוד פעם, קוד זה תיאור של התוכן בשפה. במובן הזה זה דווקא להפך, זה שייך לכותב הראשון. פה אני לא מדבר על קוד במובן שאני יכול לפענח אותו אחד לאחד, כי זה תרגום של שפה. אני מדבר על משהו ש... הוא כמעט אנטיתזה לקוד. זאת אומרת, אתה לוקח את הדבר, עכשיו, כל ילד שקורא את זה מבין, יש אור והפנס, מאיר, באור יקרות, הכל בסדר, הכל נהדר. והעץ וזה. אבל הקונטקסט של הדבר הזה, אם אתה מתייחס אליו כשיר, זה אומר שבעצם משהו מעביר אליך לא קשור למשמעות המילולית. זה לא קשור לא לפנסים ואפילו לא לסיטואציה. אלא דרך הסיטואציה, דרך המשמעות המילולית, אתה נכנס ומנסה להרגיש משהו שהוא לא מתואר במילים, אלא דרך המילים. או אם תרצו במרווחים שבין המילים. בסדר? או אני אנסח את זה עכשיו בצורה יותר מדויקת. המשמעות של שיר נמצאת בעצם במבנה יותר מאשר במשמעות של המילים עצמם. לכן גם בשיר הרבה פעמים, יש יותר חשיבות למבנה ולצורת ההדפסה מאשר לפרוזה. זה לא חייב. שיר יכול להיות גם לא קשור לזה, אבל זה מבטא הקורלציות, זה ההופעות המעשיות של העניין. כשאני מנסה להגדיר את התופעה הפלטונית, התיאורטית, אז אני אומר, שיר הוא בעצם איזשהו סוג של צורה מופשטת. עכשיו, צורה שלא נמצאת על חומר, זה קיים בעולם האידאות, ולפי אריסטו לא קיים בכלל. אין דבר כזה. צורה בשביל שהיא תופיע צריכה להיאחז בחומר, אין צורה של ספר. יש ספרים קונקרטיים שאנחנו יכולים לעשות להם הפשטות ולדבר על הספריות, כן, כמו הסוסיות. בסדר? על משהו שהוא מנותק מהעצם, מהאובייקט, אלא צורה מופשטת. אין דבר כזה בעולם שלנו. שוב פעם, זה הפשטה תיאורטית. בסדר? אז גם פה אותו דבר. זאת אומרת, שיר זה, השיר בסופו של דבר ברור, הוא מורכב ממילים. אבל המילים הם רק תווך שעליו מתלבשת צורה. והצורה זה השיר. המילים זה רק התווך. עכשיו נדמה לי שזאת בעצם ההגדרה, עד כמה שאפשר להתקרב אליה, למושג שיר. זה הגדרה על דרך השלילה, אגב. לא אמרתי מה זה הצורות ומה זה, אמרתי מה זה לא. זה לא המשמעות המילולית, אבל עדיין אני חושב שזה...
אני חושבת שאתה אומר בשלוש מילים מה שאתה כותב ברומן שלהם.
אבל למה?
למה?
כי זה לא המילים.
זאת אומרת שעוצמת, כאילו... הפנייה
להרגשות
שלך,
עוצמת
הרגשות שהשיר
מעורר
אצלך, עושה
אותו יותר. אבל כן, אבל זה רק ביטוי לזה שזה לא המילים.
צער עולמי כעולם נמלה.
אוקיי, כן.
אמרתי בזה, אתה פשוט צריך לכתוב כמה
בפרוזה. אז אני אומר, אבל זה בדיוק הנקודה שאני חושב שזה מבטא גם את העובדה הזאת, שהשיר הוא לא במשמעות המילים שלו, זה בדיוק הנקודה. זה משהו מעבר, שאתה יכול לדבר על רגשות, אתה יכול לדבר על מבנים, אתה יכול לדבר על המון דברים, אפשר לקחת את זה להמון מקומות. אבל הנקודה שמה שיש שם זה מעבר למשמעות המילולית הפשוטה של המילים. זה הנקודה. וזה ההבדל בין זה לבין פרוזה. אז אם אני רוצה עכשיו לשים את שני הכתבים הקיצוניים, לא המושגים שאנחנו קוראים להם שירים פה, שהם מורכבים מהרבה מאוד מינונים שונים של שני הכתבים. קודם כל לשים את שני הכתבים הקיצוניים, כי זאת התחלת העבודה. שני הכתבים הקיצוניים זה לדבר על מילים במשמעות קוד מחשב, מילים שכל מה שיש לך זה משמעותם המילולית וזהו, מול אוסף מילים שמה שיש לך בהם בכלל לא קשור למשמעותם המילולית, לא בצורה לינארית, זאת אומרת, אלא המילים מעבירות אליך איזשהו, לא יודע מה, רעיון, צורה, משהו מופשט. שביאלי כתב פעם שאם הייתי יכול לכתוב את זה בפרוזה, לא הייתי כותב על זה שיר. זאת אומרת, משהו שאי אפשר להעביר אותו בצורה פרוזאית. אז כותבים על זה שיר. עכשיו, מה שקורה, שברגע שאנחנו מבינים את זה, עכשיו פתאום אפשר לראות שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו קוראים להם שירים, לכולם אנחנו קוראים שירים. אבל זה אובייקטים מעשיים, זה אובייקטים קונקרטיים. אף אחד מהם הוא לא שיר באמת. כי השיר האמיתי לא קיים בעולם שלנו, אין דבר כזה שיר אמיתי. מה שיש בעולם שלנו זה רמות הולכות וגדלות של שיריות, של הטקסט הזה, אוקיי? עכשיו, יכול להיות מחזה, שהוא די נראה כמו פרוזה, אבל ברור שגם המחזה לא בא סתם לתאר לך סיטואציות וזהו, להבין מה המשמעות המילים. יש בו משהו שמנסה להשתמש בסיטואציה כתווך שדרכה הוא מעביר לך משהו שמעבר. אז זאת אומרת שמחזה הוא קצת שיר. אותו דבר יצירה ספרותית, אולי הוא קצת פחות שיר ממחזה, אולי קצת יותר, יש אפשר להתווכח על זה. אבל כל הדברים האלה שיש בהם מימד שירי, נורא מבלבלים אותנו כשאנחנו באים להגדיר אותם, ואני חושב שהדרך המתודולוגית להתמודד עם זה, זה לא לנסות להגדיר את התופעות הריאליות שמולנו, זאת טעות, לא נצליח. אלא לנסות למצוא מערכת מושגית אינטליגנטית, של מושגים שלא קיימים בעולם שלנו, שמופיעים במינונים שונים, שפורסים את כל המרחב של התופעות הריאליות. שקומבינציות שונות שלהן, כן, כמו שני צירים X ו-Y, שפורסים את כל המרחב הדו-מימדי. אז כי בכל נקודה במרחב הדו-מימדי, יש מינונים שונים של X ו-Y. אוקיי? אז גם פה אתה צריך למצוא מערכת מושגית, שפורסת באיזשהו אופן את כל התופעות ששייכות לשדה שבו אני עוסק. זה מחזות, בלדות, השירים בתורה למשל, אני לא חושב שהם כל כך שירים, השירים בתורה. כי כן יש בהם איזושהי אמירה שנוגעת למשמעות המילים. הם לא שירים, ממש לא קרובים לקוטב השירי לדעתי. השירות שיש בתורה, כן וכו'. כשאומרים שירה בשירת הים, מתכוונים מה שאומרים. השיר על השם כי גאו גאה, בסדר, בצורה ספרותית, מביאים רגש, אבל זה די קרוב למשמעות המילולית של המילים. זה קרוב לפרוזה. במובן הזה זה לא כל כך שיר, בסדר? אז לכן אפשר לדבר על כל מיני סוגים של תופעות שנמצאות במקומות שונים על הציר הזה בין שני הכתבים האלה. אני יכול להביא אגב עוד דוגמאות לסוגי ניתוח כאלה, וזה לעניות דעתי, זו שאלה מתודולוגית ששווה לכתוב עליה ספר, אולי אני פעם אכתוב על זה. כי הרבה מאוד תחומים במדעי הרוח נכשלים בקשל הזה. זאת אומרת שהם מתייאשים עם האומנות, או השירה, או מה שאתם, או אינטליגנציה. כן, דיברתי גם על זה פעם. מה זה אינטליגנציה? אז גם כן, הייאוש הזה שאומר שכולם אינטליגנטים, כי אי אפשר להגדיר אינטליגנציה, ויש אינטליגנציות מרובות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה גם הייאוש מאוד נוח, כידוע. כי זה מוביל לזה שכולם באותו מעמד, וזה שוויוני, וזה נהדר. אבל כל הדברים האלה שורשם בזה, שאתה לוקח תופעות מורכבות, והמורכבות מייאשת אותך מלהגדיר אותם, ואז אתה הופך את זה לאידיאולוגיה שאי אפשר להגדיר את זה, ולהפך, מי שמנסה להגדיר את זה הוא סתם, לא יודע מה, סתם איש מדעי הטבע מרובה, ובמקום לנסות ולעשות עבודה תיאורטית מסודרת, שיטתית, שתקרב אותך עד כמה שאפשר, לא תמיד אפשר, אבל עד כמה שאפשר, שתקרב אותך להגדרה, או לפחות על דרך השלילה. באמת שסיפרתי פעם על אני רואה שאני כבר רוצה לסיים. היה איזה יהודי באוניברסיטת תל אביב בשם תומס קולקה. איזה יושב בתי קפה כזה אמרו לי, בפילוסופיה. והוא כתב סדרת מאמרים על אסתטיקה, הוא היה בפילוסופיה שם, הוא עסק באסתטיקה, והוא כתב סדרת מאמרים על קיץ'. מה זה קיץ'? זה מרתק ממש. הוא ניסה להגדיר בצורה שיטתית מה זה קיץ'. כשאתה מנסה להגדיר את זה דרך הרמה האומנותית של הציור, לא תצליח. יש ציורי קיץ' ברמה אומנותית מאוד גבוהה. זאת אומרת, מורכבות, אומנות, הכל, לא, שום דבר לא מחזיק. זאת אומרת, זה לא נכנס לשום הגדרה. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, ההגדרה שלו הייתה שקיץ' זה ציור, או ציור, או לא משנה, גם שיר, או לא משנה, צילום, גם כן, הילד הבוכה בשקיעה או משהו כזה, שההתרגשות שהוא גורם לך לא נובעת מהציור, אלא מהסיטואציה שמצוירת בו. שאתה מתרגש כשאתה רואה את הילד הבוכה הזה בשקיעה, היית מתרגש גם אם היית רואה את הילד עצמו. זאת אין ערך מוסף לצייר. זאת לא, הציור לא עשה פה שום דבר. בצילום אגב זה יותר עדין, כי צילום תפקידו לתפוס סיטואציות. יש ספר של רולן ברט על, על צילום. זה מאוד מעניין, אני חושב, לגבי צילום, אבל עזוב את זה. אז בקיץ' הטענה היא שזה יכול להיות משהו שדורש מיומנויות טכניות מאוד גבוהות, וכל הממדים, וזה מרגש, והכל מה שצריך בשביל אומנות טובה. אבל אין ערך מוסף ליצירה אומנותית פה, זה פשוט תכונה של הסיטואציה עצמה. או בשיר למשל, השיר יהיה קיץ' במקום שבו אתה מיילל בגלל מה שמתואר בשיר. לא בגלל האופן שבו השיר כתוב. תאר על המשבר שהבן אדם עבר כשהוא נפרד מאהובתו, אני לא יודעת מה, נהרגו כל בני ביתו, מה שאתם רוצים. אז למה אתה מתרגש? אתה מתרגש בגלל מה שהשיר מתאר, בגלל המשמעות המילולית של המילים, בגלל הסיטואציה, לא בגלל הערך המוסף. עכשיו, אומנות זה הערך המוסף שעובר בתווך של הסיטואציות, או, אבל הסיטואציות הן תווך שדרכו זה עובר. זה בדיוק אותו דבר כמו ההגדרה של ההבדל בין שיר לבין קוד, כן, קוד מחשב. או בין שיר ופרוזה במובן, פרוזה במובן התיאורטי. זה אותו דבר. זאת אומרת, שירה זה פשוט סוג של אומנות. לכן ברור שאותה הגדרה שדיברתי על שירה יש גם לגבי אומנות. עכשיו, אני רק אסיים, כי אני רוצה לסיים רק את, את הנקודה הזאת של, של דליה. כשהוא אומר שהתורה כתובה לא בצורה של קודקס, הוא בעצם מתכוון לומר מה שחזל אמרו שהתורה נקראת שירה. תורה נקראת שירה, פירושו של דבר שגם החלקים, תראו, כתוב עין תחת עין ממון, וחזל דורשים ממון. בסדר? זה לא רק שזה משהו שהוא מעבר למה שכתוב, זה הפוך למה שכתוב. יש פה איזושהי תפיסה שאנחנו לא מחויבים בכלל למשמעות המילולית הפשוטה של הטקסט. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. זה לא נכון. זאת אומרת, יש איזה שהן בקרות, יש נכון ולא נכון, גם בפרשנות ובדרש של התורה. בלי להיכנס כרגע לשאלה איך זה עובד, אבל יש דבר כזה, עובדה שמתווכחים, זאת אומרת, יש... אבל העובדה שאנחנו יכולים להגיע למצב שבו התוצר הפרשני לא קשור בכלל למילים, הוא הפוך מהמילים. מה זה אומר? שהמילים האלה הם בסך הכל תווך כדי להעביר אלינו צורות, חשיבה, או רעיונות, או לא יודע, דברים יותר מופשטים, שאי אפשר לכתוב אותם. אם זה הייתי יכול לכתוב את זה בפרוזה, לא הייתי כותב על זה שיר. וכשהאפשרויות שהוא מתאר כאן, לכתוב את הספר החוקים, האם לתת הקדמה אל הרעיונות, ואחרי זה את אוסף הפרטים, או לכתוב את זה ביחד, אני חושב שזאת הנקודה. זה לא שתי צורות ששתיהן אפשרויות, ושתיהן מבטאות את אותו תוכן, מכילות את אותו תוכן. זה דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, יש דברים שאותם אי אפשר לכתוב בצורה פרוזאית. אתה חייב לכתוב בצורה כזאת, כי מה שאתה רוצה להעביר, זה משהו שלא ניתן לניסוח בצורה של פרוזה. אלא רק, זה מין צורות חשיבה כאלה. עכשיו, מה שהדבר הזה אומר, זה שבאמת, כשאנחנו מקבלים את התורה אלינו, בסופו של דבר התורה, הרב צדוק כותב את זה באיזה מקום, בסופו של דבר התורה זה צורת הסתכלות, זה לא אוסף של פסיקות, או של שורות תחתונות. זה צורת הסתכלות. יכול שאני אגיע למסקנה הפוכה לגמרי ממה שהגיעו אנשים בדורות קודמים או בסיטואציות שונות, אבל אני הממשיך האמיתי שלהם. כי המסגרת הרעיונית או צורת ההסתכלות הזאת שבאותן נסיבות, באותה תקופה הובילה למסקנה X בנסיבות האלה ובזמן שלנו מובילה למסקנה לא X וזה המשך, זה לא סתירה, זה אותו דבר, כי מה שצריך להשתמר זה לא השורה התחתונה, זה לא המשמעות המילולית, אלא זה צורת ההסתכלות, וצורת ההסתכלות יכולה להשתמר גם אם התווך שנושא אותה יכול להתהפך. כן? כשאני אומר שאין אדם פורע תוך זמנו, אם תהיה סיטואציה שבה אנשים כן יפרעו בתוך הזמן, אז ההלכה תהיה שאם מישהו יטען שפרעתי אחרי הזמן, הוא לא יהיה נאמן. נכון? כי אנשים פורעים בתוך הזמן. נגיד, סתם, רק בשביל הדוגמה. האם אני שיניתי את ההלכה? מה פתאום? ההלכה השתמשה בתווך המציאותי ששרר בזמן הגמרא. שאז המציאות הייתה שאדם לא פורע בתוך הזמן. בשביל להעביר לי את הרעיון שחזקות מוציאות ממון. החזקה שם הייתה חזקה שאדם לא פורע תוך הזמן. אבל זה לא משנה. אם אצלי החזקה תהיה חזקה הפוכה, אז אותו רעיון תורני שחזקה מוציאה ממון, תוביל אותי למסקנה המעשית, ההלכתית, ההפוכה. אבל זה ההמשך והיישום הנכון של התורה לזמן עכשיו. זה לא משהו אחר, זה אותו דבר. כי התורה זה לא חזקה של אדם פורע תוך זמנו. חזקה שאין לפורטו זמנו זה תיאור מציאות, שיכול להשתנות גם, זה, אין לזה שום קדושה. הרעיון שעובר דרך התווך המציאותי הזה, שחזקה מוציאה ממון, הרעיון הזה הוא נשאר תמיד. וזה יכול להשתנות, להתהפך, ממש במציאות שאנחנו מדברים עליה. אוקיי? אז אני חושב שזה מה שהוא מתכוון כשהוא מדבר על המבנה השירי או הספרי.